המודעות, האם היא מאבק בין אמונותיך לתפיסותיך? מאמר מאת הקוון לאו, מרצה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג'לס, המבאר לנו את הקשר בין חשיבה להגיונית ומודעות עצמית. תורגם מאתר רעיון לעברית על ידי שלמה אדם, ומובא לכם על ידי עומר צוק לאתר הומניסט. תארו לעצמכם שאתם במופע קסמים שבו הקוסם עצמו נעלם לפתע. אתם כמובן יודעים בבירור שהאיש כנראה מסתתר איפשהו, ובכל זאת, עדיין נדמה שהאיש נעלם. איננו מצליחים לפענח את מה שראינו, הגיוניים ככל שנהיה. מדוע חוויותינו המודעות כל כך הקשניות? העובדה שתפיסת העולם שלנו כה בלתי מתפשרת, למרות כל מחשבה שאנו מקדישים לה, אומרת לנו משהו ייחודי על החיוות של מוחנו. השוו את התסריט של הקוסם הזה לעיבוד המידע הרגיל שלנו. נניח שחמישה מחברכם אומרים לכם שבחוץ יורד גשם, ואילו תחזית מזג האוויר שבאינטרנט אומרת שלא. מן הסתם תסיקו שאתר טועה ותתעלמו ממנו. אבל בכל הנוגע לתפיסה מודעת, נראה שיש משהו עיקש עד מוזרות בקשר למה שאנו רואים, שומעים וחשים. אפילו כשחוויה תחושתית כלשהי מוטעת בעליל, איננו מסוגלים פשוט לחבוט אותה. מדוע זה כך? ההתקדמות האחרונה בתחום הבינה המלאכותית שופכת אור חדש על חידה זו. במדעי המחשב ידוע לנו שרשתות עצביות לזיהוי דפוסים, הקרויות מודלים של למידה עמוקה, יכולות לצאת נשכרות מתהליך המוכר כקידוד חיזוי. במקום סתם לספוג מידע באופן סביל מלמטה למעלה, רשתות יודעות להניח ביחס לעולם הנחות מלמעלה כלפי מטה, שאותה ניתן לבחון כנגד הצפיות. הרשתות בדרך כלל עובדות טוב יותר בצורה זו. כשרשת עצבית עומדת לזהות חתול, למשל, היא תחילה מפתחת מודל שמאפשר לה לחזות או לדמיין איך נראה חתול, ואז לבחון נתוני קלט כדי לראות אם הם תואמים לחיזוי זה. הבעיה היא שאף על פי שמודלים מחוללים אלה יכולים להיות יעילים יותר מעת שהושלמו והוכנסו לפעולה, הרי שהאימון שלהם בדרך כלל צורך כמויות ענק של זמן ומידע. פתרון אחד הוא להשתמש בגאנס, ראשי תיבות של Generative Adversarial Network, או בעברית, רשתות מחוללות יריבות. מה שהוכתר על ידי ראש חקר הבינה המלאכותית של פייסבוק, יאן לקון, בתור הרעיון הכי מגניב בלמידה עמוקה מזה 20 שנה. ברשתות כאלה, ביכולתנו לאמן רשת אחת, היא הרשת המחוללת, ליצור תמונות של חתולים, תוך חיקוי מדויק ככל האפשר של חתולים אמיתיים, ולאמן רשת אחרת, שהיא הרשת המבדילה, להבחין בין תמונות החתולים המפורקות, לבין אלה של חתולים אמיתיים. לאחר מכן, נטיל לזירה את שתי הרשתות, כשהרשת המבדילה מתוגמלת על ידי זיהוי זיופים, בעוד המחוללת מתוגמלת על ידי החמצותיה של הראשונה. כשהן מוכנסות לתחרות ביניהן, הרשתות מתפתחות מתוך מאבק, לא בשונה מאספן אומנות שמנסה להרים על מומחה לאומנות. התנהלות זו מייעלת מאוד את הלמידה עבור כל הצדדים. פרט להיותן תחבולה הנדסית מועילה, רשתות יריבות יכולות לשמש על דרך ההשוואה להבנת המוח האנושי. במוחות יונקים, הנוירונים האחראים לקידוד מידע תפיסתי משרתים מספר מטרות. למשל, הנוירונים שנצטים למראה חתול, נצטים גם כשמדמיינים חתול או כשנזכרים בו. הם גם יכולים להיכנס לפעולה באופן פחות או יותר אקראי. לפיכך, כל אימת שמתרחשת פעילות במעגלים הנוירונים שלנו, על המוח להיות מסוגל להבין אם הסיבה לאיתותים באה מבפנים או מבחוץ. נוכל לכנות תרגיל זה ניטור מציאות נתפסת. ג'ון לוק, הפילוסוף הבריטי בין המאה ה-17, האמין שיש לנו מעין איבר פנימי שתפקידו לבצע ניטור חושי עצמי. אבל מבקריו של לוק תהו על הסיבה שיש לטבע לגדל איבר נפרד שלם נוסף על מערכת שכבר ערוכה לזהות את העולם דרך החושים. עליך להיות מסוגל להריח משהו עוד לפני שאתה מנסה להחליט אם תפיסתך אותו אמיתית או מזויפת. אז למה לא פשוט להתקין מערכת פנימית שבודקת את מנגנון הזיהוי עצמו? אלא, שלאור מה שכבר ידוע לנו על גאנס, רשתות מחוללות יריבות, רעיונותיו של לוק נשמעים הגיוניים למדי. הועיל ומערכת התפיסה שלנו מנצלת משאבים מצביים, חלקים ממנה מתמחזרים עבור שימושים שונים. לפיכך, כשמדמיינים חתול, הפעולה נצמכת על אותם דפוסים מצביים כמו בראייה של חתול אמיתי. אבל חפיפה זו מאחירה את המים בכל הנוגע למשמעות האותות המתקבלים. לכן, כדי ששיטת המחזור תעבוד כהלכה, נחוץ לנו גורם מבדיל שיחליט מתי אנו רואים משהו ומתי אנו רק חושבים עליו. צריך להתקיים איבר חישה פנימי, דמוי רשתות מחוללות יריבות, או משהו בדומה לו, שתפקידו לגלם את תפקיד היריב, במטרה לעודד את צמיחתו של מנגנון קידוד חיזוי מושחז היטב. אם ההסבר הזה נכון, ניתן לומר שחוויה מודעת דומה כנראה להסק לוגי. כלומר, אם האות התפיסתי שיוצר המחולל אומר שישנו חתול, ואם הגורם המבדיל קובע שהאות הזה אכן מייצג את מצב העולם בזה הרגע, הרי שנראה כמובן חתול. כך גם עם תחושות גולמיות. אנו מסוגלים להרגיש כאב חד, אפילו כשידוע לנו היטב שדבר אינו דוקר אותנו. וידועים גם דיווחים על כאבים בכפיים שנחרטו. אם הגורם המבדיל צודק רוב הזמן, אנו נוטים לתת בו אמון. אין פלא שכאשר מתגלה הקונפליקט בין רשמים סובייקטיביים לבין אמונות רציונליות, נראה שהגיוני להאמין במה שאנחנו חווים במודע. העקשנות התפיסתית אינה רק מנת חלקם של יצורי אנוש. יש שונקים מילאיים שנכנו בה גם הם, כפי שמוכיחה יכולתם להפגין תדהמה ושעשוע לנוכח פעלולי קסמים. כלומר, הם מבינים ככל הנראה שקיים מתח בין מה שהם רואים לבין מה שידוע להם כאמיתי. בהינתן מה שאנו מבינים לגבי המוחות שלנו, במיוחד שגם נוירוני התפיסה שלהם ברי מחזור לצרכי תפקוד מלמעלה כלפי מטה, הרי שלפי תיאוריית רשתות מחוללות יריבות, לבעלי חיים לא אנושיים אלה יש חוויות מודעות לא שונות משלנו. בעתידה של הבינה המלאכותית תמונים אתגרים גדולים יותר. אם נבנה רובוט בעל ארכיטקטורת רשתות מחוללות יריבות מורכבות ביותר, האם הוא יהיה מודע? על יסוד התיאוריה שלנו, הוא ככל הנראה ידע לבצע קידוד חיזוי, ולשם כך יפעיל מיקון תפיסה זהה לזה של חיזוי מלמעלה למטה או דמיון. אולי, כמו רשתות מחוללות עכשוויות, הוא יהיה מסוגל לחלום. אולי כמונו, גם הוא לא יהיה מסוגל להבין את כאביו. ואולי הוא אפילו ידע להעריך הופעות מוזיקליות. פיתוח תיאוריות בנוגע למודעות הוא דבר קשה באופן ידוע לשמצה, ועדיין לא ידוע לנו מה היא באמת כוללת. ועל כן לא נוכל לקבוע אם הרובוט שלנו אכן מודע. ברם, גם לא נוכל לקבוע זאת בוודאות בנוגע לשום בעל חיים. אם לכל הפחות נצליח לבסס כמה מהשערות שלנו לגבי מנגנון המודעות, נוכל לבחון אותן מול האינטואיציות שלנו. וחשוב יותר, באמצעות ניסויים. מה שאכן ידוע לנו, שמודל של המוח שפועל בו מנגנון פנימי של פיקפוק, מערכת קטנונית שעומדת כל עת על המשמר מפני אחיזת עיניים וזיופים בתפיסה, היא אחד הרעיונות המבטיחים ביותר שחשבנו עליהם עד כה. זה המאמר מאת הקוון לאו, מרצה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג'לס, ובעל משרה אקדמית באוניברסיטת הונג קונג. עבודותיו התפרסמו בין היתר ב-Nature Neuroscience, Science ו-Neuron. הוא מתגורר בלוס אנג'לס. עריכת המאמר באנגלית התבצעה על ידי סלי דייביס, באתר איון. תורגם על ידי שלמה אדם לעברית, ומובא לכם על ידי עומר צוק לאתר הומניסט.